שלום וברכה, ברשות כל המארגנים של הכנס החשוב הזה, מכון התורה והארץ, רב יהודה ידידי, לרבנים שיושבים כאן לפניי. המחשבה שעלתה בראשי כשהתחילו האנשים להתקבץ זה לראות איך אנשי הסוד של תורת ארץ ישראל מגיעים. אנשי הסוד הם אלה שמצליחים להוציא דברים גדולים מהאדמה, ברכת הארץ. יושבים כאן נשים שבמו ידיהם מפריחים את האדמה, מוצאים את היבול של האדמה הקדושה הזאת. והסוד של התורה, גם זה סוד עליון, שני הסודות העליונים האלה. אז להרגיש את הקרבה ביום הזה, מבחינתי זאת הרגשה מיוחדת במילה. אני רוצה להתמקד בשש נקודות של הפרשת תרומות ומעשרות. יש כידוע דברים רבים מאוד, ויותר לא כל כך על הצד העיוני המפורט, אלא בדברים להצביע על הנקודות העיקריות המרכזיות ולהתייחס לצדדים המעשיים. הדפים, דפי המקורות לפניכם. הנושא הראשון הוא גמר המלאכה. מיד גמר המלאכה, כידוע, זהו הזמן שקובע מתי אין יותר אפשרות לאכול או לשתות בלי הפרשת תרומות ומעשרות, אפילו לא אכילה או שתייה של הרי. זהו הרגע של גמר המלאכה. השאלה המעשית שהיא מטרידה, וזה אני אומר מתוך הבירור המעשי של העובדה, ניסיון שלי באותם היקבים שאני מגיע אליהם, שאלות שמגיעות אליי מהאזור. רגע הפרשת תרומות ומעשרות הוא רגע משמעותי מבחינת התפקוד של היקב, מבחינה מעשית. יש ערבובים רבים בתוך היקב. תלוי כל יקב לפי שיטתו, מבחינת השיטה של שימור היין והטיפוח שלו, אבל יש הרבה ערבובים ברוב היקבים, אולי כמעט בכולם. יש גם תופעה שפשוט אין די מחלים, אתה לא יכול להקדיש לכל סוג את המחל שאתה צריך אותו. מגיעים ענבים של כרם רווי שנפדו והם חולים, ויש כבר מיץ שהוא טבל ודאי. אם אתה מערבב אותם בתוך המחלים, אז אתה כאן נכנס לכל מיני בעיות. יש גם יין שאני רוצה להשאיר אותו בדרגת חיוב ודאית, כי הרי מגיעים ענבים ליקבים לא רק מן האזור הזה, אלא מגיעים גם מאזורים שונים, ואז יש לנו דרגות חיוב שונות. מגיעים מהצפון, מעבר לגבול כיבוש עולי בבל, ואז דרגת החיוב היא משתנה. ואני רוצה בשביל הפרשת תרומות ומעשרות לקחת את הטבל ודאי, שדרגת החיוב שלו היא דרגה ודאית. אם כן, יש תוצאה של העניין הזה, יש כל מיני מצבים שהערבוב הוא לא כל כך טוב בשבילי. זאת אומרת, אני מהצד ההלכתי רוצה לדעת, למשל, שעד רגע הפרשת תרומות ומעשרות אין ערבובים, אלא יש התייחסות לכל סוג יין, לכל אזור כפי שהוא, מכמה צדדים הלכתיים. המשנה שאני רוצה לקרוא בקטע אחד, איזה הוא גורנן למעשרות של הענבים, היין מי שיקפה או מי שיקפה, שני פירושים בראשונים, וברייתא שמופיע במסכת עבודה זרה, שם מופיעה מחלוקת, והתנא קמא של הברייתא, יין מי שירד לבור ויקפה או ויקפה, ורבי עקיבא אומר מי שישלה בחביות. מה זה מי שיקפה ומי שיקפה? רש"י אומר במקור 3 שצפין החרצנים על היין כשהוא נח בבור. רש"י גורס ככל הנראה מי שיקפה. אפשר בעצם להגיד את שני הדברים, כי רש"י גורס כאן לכל אופן שזה צף על גבי הציפה היא הקיפה, אז מי שיקפה בבור. לעומת זאת, רש"י, מקום אחר, אומר על אותה, על אותה הגדרה של יקפה, אז הוא אומר לגבי יקפה הוא באמת הוא אומר אותו דיון, אבל אחר כך לגבי מי שישלה בחביות, אז במקום אחד רש"י אומר במקור שלוש, מי שישלה היין מן הבור להינתן בחביות, ואילו מקור מספר ארבע הוא אומר מי שנתן בחביות והוא תוסס ורתיחתו עולה, ומקצת שברים קופים למעלה, וקודם שיגופו אותן חביות שולין אותן רתיחות ומשליחה. אז זאת אומרת, במקום אחד מי שישלה זה השאיבה מן הבור לחביות, אבל במקום אחר גמר המלאכה הוא ההסרה של הרתיחות של מה שעולה בצף על גבי החביות, ולפני הסקירה זהו רגע גמר המלאכה. יש דיונים בראשונים באחרונים לגבי שיטת רש"י, לא ניכנס לדבר הזה. הרמב״ם במקור מספר 5, מי שיניחנו בחביות וישלה הזגין והחרצנים מעל פי חבית. גם אצל הרמב״ם אפשר לראות במקור מספר 6, שהוא בפירוש המשנה אומר ויזקק הכל. זאת אומרת, מדובר כאן על, אם אנחנו מדברים על שפיות, על מספר שפיות שנעשות בתוך התהליך של של הוצאת הפסולת והמשקעים מן היין, אז אנחנו מדברים על גמר התהליך הזה, כך זה נראה לפי שיטת הרמב״ם ויזקק הכל. לגבי רש"י זה לא כל כך פשוט, בגלל שזה שדבריו אינם מותאמים בשני המקומות. מי שינתן בחביות, יכול להיות שזה בעצם התחלת, רק ההתחלה, ברגע שמוציאים את זה מן הבור אל החביות, אז זה כבר, זה השלב הרבה יותר התחלתי, וכבר אז זה נקרא גמר מלאכה. הריטב"א במקור מספר 7 מביא את שיטת הראב"ד, והוא אומר שם, והוא שמריקים אותו מחבית לחבית אחר ששהה יום או יומיים, כדי שיהיה צלול מן הפסולת ומן השמרים העבים. כי מיד שהוא נשלם מחבית לחבית, שורקים פי החבית כדי שלא יפיק טעם. אז ראשית, יש כאן כמה דברים חשובים, הגדרות חשובות בדברי הראב"ד, שהוא מדבר על, לא רק על הפסולת שצפה מעל גבי היין, אלא הוא מדבר גם על המשקעים, על השמרים מהווים. וזה דבר שונה, זאת אומרת, לא בהכרח שרש"י או הרמב"ם לא מסכימים, אלא לא מזכירים בכלל את הנושא הזה. מצד שני, הראב"ד בעצמו אומר, שעה יום או יומיים כדי שיצלו מן הפסולת, והרי השפיעה בעצם זמנה נמשך יותר. אז יש לנו בעצם, נראה לי, אפשר לסכם את זה, ויש גם מאמר חשוב שכתב הרב בירן, השם ייקום דמו, בכרך של התורה והארץ, בכרך ב', כל הכרך הזה בכלל עוסק בתרומות ומסורת, יש שם מאמרים חשובים מאוד, חלק גדול מהדברים שאנחנו ככה מזכירים, מוזכרים גם שם, והרוצה יעיין, אז מאמר חשוב על זה כתב הרב בירן שם. נראה לי שיש כאן שלוש שיטות עיקריות, האחת שאומרת שגמר המלאכה שלה היינו בהתחלת התסיסה, בהסרה הראשונית, נגיד אחרי שפייה ראשונה, ויש שלב אולי שהוא אמצעי, והרמב״ם שמדבר על שיזקק הכל, אז הוא מדבר על בעצם על סוף התהליך של השפיות. יש כאן שאלות נוספות, האם יש השלכה לטיבו של היין, לאפשרות לשתות אותו? לתוך העניין הזה, המושג גמר מלאכה הוא בעצם הגדרה בפעולה שאדם עושה. אדם גמר לעשות פעולתו, הוא לא מגדיר בעצם אם יש אפשרות לשתות או אין אפשרות, טעים או לא טעים, זה מה שאני מתכוון לעשות או שאני לא מתכוון לעשות, יש כאן שאלות רבות. בכל אופן, ההשלכה של העניין הזה נראה לי שאי אפשר לסמוך על הפרשת תרומות ומעשרות אם עושים אותה בשלב מוקדם יותר, כי עד גמר השפיות, זה לא נקרא גמר מלאכה. אז כיוון שאינני די מקצועי, אני בכלל מקצועי בעבודת היין, אבל מה זה נקרא באמת גמר השפיות? יכול להיות שגם בזה יכול להיות שיטות שונות, האם זה המשקעים הכבדים, האם זה רק הפסולת מלמעלה, יש כאן שתי שיטות ראשונים לפחות בעניין הזה. אז נראה לי שכדי לצאת ידי חובת הספק, הגדרה של גמר מלאכה זה באמת בשעה שנגמרות השפיות, ורק אז בעצם אנחנו יכולים. להפריש תרומות ומעשרות. המשמעות של הדבר הזה היא פחות טובה מבחינת עבודת היקב. זאת אומרת, אם אנחנו ביקב רוצים שתהיה אפשרות של ערבוב בין סוגים שונים של יין, ולא ניכנס לבעיה, טבל, חולין וכן הלאה, אז אנחנו רוצים כמה שיותר מוקדם לעשות את זה, וככל שאנחנו דוחים זה קשה יותר. יש גם זנים שונים של יין, עם ההשפעה שלהם, עם הדרכי הטיפול שלהם. אם יקב ביתי עוסק אולי בסוג אחד, מקסימום של שניים של ענבים, הרי ביקב גדול כבר מתעסקים עם מספר רב מאוד של זנים, חלק מהערבובים הם גם תוצאה של העניין הזה. לכן כאן נראה לי שבכל אופן ההפרשה צריכה להיות בסוף השפיות ולא בהתחלה שלהם. יש אמנם תוספתא. בבקשה? אז נזכיר תכף את העניין של הטעימה. אני רק רוצה להוסיף במקור מספר 8, תוספתא. ממתי תורמין את הגת משיהלכו בה שתיבער? אז הגמרא כבר מדברת על זה שיש כיפוי של חביות ויש כיפוי של בור. זאת אומרת, יש סינון ראשוני שנעשה בבור ויש סינון שנעשה רק בחביות לאחר מכן. אז הגמרא יודעת כבר שיש התהליכים האלה הם קיימים. והגמרא אומרת שיש אפשרות להפריש, לא, אין חיוב של הפרשה, אבל יש אפשרות להפריש כבר מי שיהלכו בשטיב הערב. זאת אומרת, זהו מצב של איזשהו ערבוב, אולי אחרי שנוצר את הכיפה, כמו שראינו ביקב של שיבי, השנה נוצרת איזושהי כיפה, ואז יש צורך של איזשהו ערבוב, אם כי כאן מדובר במחלים וכאן מדובר על הבור, זה כנראה ישאירו בבור זמן רב יותר בכל אופן, אבל שיהלכו בשטיב הערב כדי לעשות ערבוב של היין, אז כבר מהשלב הזה לכאורה אפשר להפריש תרומות ומעשרות. לכאורה, אז מה אני צריך לקרוא? יכול להיות שגמר מלאכה, אז לכולי עלמא, שם אתה חייב, אבל אתה יכול להפריש כבר קודם לכן. אלא שאין הסכמה בין הראשונים על פירוש התוספתא הזאת. הרש מסביר את התוספתא, שמה שמדובר כאן, מתי תורמין, אין הכוונה היא שתורמין ממש שמפרישים תרומות ומעשרות. אלא מהחשש, שהם הרי היו בזמן הבית וגם אחר כך היו נוהגים בתומה ותאורה והיו מקפידים שלא יטמע יין שבבור, היה חשש שיבוא מישהו שאדם תמא, משאירים את היין בבור זמן מרובה, יכול להיות שהוא יטמע. על כן היו מפרישים מלכתחילה מהר איזושהי, היו מוציאים, לא מפרישים, היו מוציאים חלק מן היין בשביל שהוא יישאר טהור כדי שיוכלו אחר כך לתת אותו לכהנים. דווקא מינה השאלה אם להפריש טהור על התמא, אם מישהו יתמא את זה, או ספק תומה בכל אופן. הנקודה הזאת בעייתית, אבל כך מפרש הרש בעניין הזה, כך מפרש הרש את התוספתא הזאת, ולכן זה לא ברור שאפשר כבר מאחרי שפייה ראשונה, או אפילו לפני כן, להפריש תרומות ומעשרות, ואנחנו לכן נראה לי שאם אנחנו הולכים לפי שיטות הראשונים, אז צריך לחכות לגמר השפיות. הנושא של טעימה, אז שמעתי, גם בשם הרב דרורי, הרב צפניה דרורי, שגם אני חושב זה פשוט, שברגע שאדם טועם, שמראש מלכתחילה עניינו רק להרגיש את הטעם בלשון, והוא איננו בולע כלל, אז למרות שבעצם זהו טבל, אז יש מקום טבל דרבנה לכל הפחות, אז יש מקום להתיר את הדבר הזה. אחרת באמת יש בעיה קשה מאוד של... אפשר לסגור את ה... זה יהיה לי נוח יותר. אז אפשר להתיר טעימות, כי באמת כל הטיפול ביקב והאיכויות של היין תלויה מאוד בטעימות הללו מה המצב. אלא אם כן, אתה שאלה, נגיד לתת לגוי שהוא איתה מטבל, לא פשוט, ואנחנו הרי גם לא מחפשים בדיוק להכניס את הגויים, אנחנו מנסים להשתדל לעשות את הכל שיהודי יוציא את ברכת הארץ. כן, לגבי נושא של גמר המלאכה, אם כן, המסקנה שלי לדעתי שכך צריך לעשות, כך צריך לנהוג, להפריש, הפרשת תרומות ומעשרות בגמר השפיות. זה כמובן מציב כמה קשיים, בעיקר שהיקב קולט ענבים של קרם רווי שהם נפדים קודם לכן, ואז יש גם חולין וגם דבל. יש איזה כמה פתרונות שאולי נזכיר אותם גם בהמשך לגבי דין ברירה. הדין השני שאני רוצה לעסוק בו מוקף. בעמוד 2 של המקורות, אז ההגדרה של דין מוקף, הלכות, מספר הלכות מן הרמב״ם, אין תורמי תרומה גדולה אלא מן המוקף, כיצד היו לו 50 שאה בבית זה ו-50 שאה בבית אחר, לא יפריש מאחד מהן שתי שאים על המאה, על כל המאה. בדיעבד, שורה למטה, ואם יפריש שלא מן המוקף, תרומתו תרומה. אז אם כן, מוקף צריך להיות או ממש נוגע אחד בשני, הכלים נוגעים אחד בשני, או שנמצאים בבית אחד. אבל עצם הדין הזה של מוקף, לרוב הראשונים, זה חיוב דאורייתא. וזה נלמד מפסוק. יש לנו שיטה אחת, שיטת הראב"ד, שלגבי מוקף זה לפחות, זה גם בתרומה גדולה, זה לא מן התורה, אלא מדרבנן, נזכיר את זה אולי תכף, אבל, ובאמת, רב ישראלי, זכר צדיק לברכה, פסק כך הלכה כמו השיטה הזאת, שאפשר להסתמך עליה, שהיום דין מוקף הוא מדרבנן ולא מן התורה. הכלים עוד צריכים להיות נוגעים, עוד צריכים להיות בבית אחד. כמו שהרמב״ם אומר בהלכה י"ח, פירות המפוזרים בתוך הבית, או שתי מגורות שבבית אחד, תורם מאחד על הכל. הוא משמע מכאן, שתי מגורות, זאת אומרת, זה לא בהכרח בחדר אחד. זאת אומרת, יש גג אחד לבית, חדרים שונים, גם אז הגג של הבית מצרף אותם, זאת אומרת, המחיצות אינן מחלקות, אלא אם כן אתה תגיד שנובר כאן על מחיצות שהן לא מחיצות גמורות, אבל הרמב״ם לא כותב שום דבר בעניין הזה. אז אם יש כאן גג אחד, אז לכאורה אפשר לצרף. הבעיה הקשה ביותר נראית לי בנושא המוקף בהמשך, בהלכה כף, סליחה, סוף הלכה י"ח, אומר רמב״ם, חביות של יין, עד שלא סתם את פיהן, תורם אחד על הכל. מי שסתם, תורם מכל אחת ואחת. עכשיו, אנחנו באים כאן לעניין, קצת לעניין הקודם שאמר. אם אנחנו מחכים לגמר השפיות, ואז אין ברירה, כבר מכניסים חלק מן היין לחביות, כי גם אין די מקום במחלים. אז יש חלק בחביות, יש חלק במחלים. ברגע שהחביות סתומות, אז ממילא אומר הרמב״ם שהבית לא מצרף. ברגע שסגרת את החבית, אז הבית כבר לא מצרף לדין מוקף, ואז אתה צריך שכל כל החביות ייגעו זו בזו. היקב לא בנו בצורה כזאת שהחביות בדיוק עומדות נוגעות זו בזו. יש מקום לומר שביקבים שבהם יש מתקן, שבהם שמים את החביות, מנחים את החביות בצורה אופקית, והם מסודרים כך, זה אפשר להגיד שזה נקרא שהחביות נוגעות זו בזו, כי זהו מתקן אחד. זאת אומרת, נכון שהחיבור הוא לא חיבור של דבק או משהו אחר, אבל כיוון שזהו המתקן שלהם, אז המתקן הזה עצמו שהחביות יושבות עליו, לא משנה ממה הוא עשוי, הוא יקרא מתקן שהוא מקיף אותו. כובדן כובן. השאלה אם אנחנו צריכים קביעת מקום, או אנחנו צריכים כאן חיבור, לא רק משהו שיחבר אותם, זה לא רק קצת שזה של קביעת מקום. יכול להיות קביעת מקום זה כבד כאן וזה כבד כאן, אבל זה לא נקרא מוקף. לא רק מצד קביעת המקום. אבל נראה לי שמתקן נקרא מקיף. זאת אומרת, זה מצרף את החביות, וזה מקל את כל העניין הזה, כי אחרת, הפרשה מחביות סתומות, זה קשה מאוד ביקבים, במיוחד ביקבים גדולים שיש כמויות גדולות, קשה מאוד להגיע לזה לצרף שכל החביות תיגענה אלה באלה. נכון, כאן תהיה השאלה מה הסיבה שהסתימה היא כזאת שהיא כבר איננה מאפשרת את קורת הגג שתצרף. לכאורה, באופן פשוט, זה מפני שאדם כבר מסלק את דעתו מהם, והוא איננו פותח אותם. אינני יודע, אין פותחים את החביות, יש אומנם מתקנים, בבקשה? יכול לפגוע ביין, יש אומנם המתקנים המיוחדים, תלוי בבקבוקים הגדולים האלה שמניחים שם, אז יש איזה הנשמים המיוחדים האלה, אבל בחביות, הרי זה כלל שאתה רוצה להשאיר את זה אטום לחלוטין ולא לפתוח, אז דווקא מפני כך, זה בדיוק לכאורה מה שאומר, אתה אינך יכול לחבר את זה בדרך אחרת. אבל נראה לי שכאן העניין הזה של המתקן הוא בוודאי פותר את העניין. המחלים הם בוודאי לא נקראים חביות משי גופון, כיוון שהמחלים היין לא יישאר שם, היין יצא משם, יגיע לחביות, ולכן זה נקרא חביות פתוחות. יכול להיות שבאופן המעשי כרגע חביות סגורות, אז יש כאן מקום, השאלה אם אני אומר חביות משי גופו, או אם אני אומר סתום, זאת אומרת אם זה סתום, אז זה סתום, כרגע זה סתום, אבל בכל אופן נראה לי שזה לא גמר המלאכה. יש פירוש של הארי בן מלכי צדק למשניות, והוא אומר שבעניין הזה של חביות זה רק גזירה, גזירה משום מראית עין. שאם אנשים יראו שתורמים במקום אחד על חביות שהן סגורות, אז הם יגידו שאין בזה, שאפשר לתרום שלא מן המוקף. כך מביא הארי בן מלכי צדק. זאת אומרת, אם זה רק גזירה מדרבנן, גזירה, אם עוד ניקח את שיטת הראב"ד, שזה מדרבנן, אז קל יותר בעצם אולי להתייחס לשאלה הזאת. בכל אופן, כפי שהזכרתי, מופיע בתורה והארץ שמה בחלק השני איזשהו מסע ומתן בהלכה עם הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, לגבי העניין הזה, והרב ישראלי קבע, למרות שבאמת זה קצת פלא, זה יכולת ההכרעה של הרב ישראלי בעניין הזה, שממש מול רוב הראשונים הרב ישראלי אומר, הראב"ד הכיר את כל הראיות שמזכירים הראשונים והאחרונים, ככה הוא כותב בלשון הזאת, הראב"ד הכיר אותם, ואף על פי כן כתב שזה מדרבנן. הוא הסתמך בעיקר על זה שההלכה היא ברורה, שיש אפשרות של הפרשה בשבת שלא מן המוקף. אז אם אתה אומר שזה מדאורייתא, זה גזירת הכתוב, אז איך אתה יכול להגיד, איך אתה יכול להתיר דבר כזה, ואין לזה של שבת, ולכן הראב"ד כך קבע. נקודה השלישית שאני רוצה להזכיר אותה, וככה קצת בקיצור, היא הנושא של הפרשה בדרך של ברירה. פעמים רבות שאנחנו נאלצים להשתמש בדבר הזה, מפני שיש ערבובים בתוך היקב, גם ערבובים של חולין, של בעיקר של קרם רבעי שנפדה, מבחינה מעשית, לפעמים גם קורה שמפרישים תרומות ומסרות בשלבים שונים, מיינות שונים, ויש חלק מן היין שכבר מאוסר וחלק שלא מאוסר, אני חושב שזה לא טוב, זה רק בשעת הדחק כדאי לעשות דבר כזה, אבל כדאי מאוד להימנע, מפני שזה יכול לגרום לבעיות, במיוחד ביקב גדול. ביקבים ביתיים זה פחות בעיה, אדם שולט, אדם יודע מה הוא עשה, מה הוא לא עשה. ביקב שמסתובבים מספר אנשים, לא תמיד אפשר לשלוט על כל תנועה של יין שמעבירים מכאן לשם, למרות שמשתדלים לעשות את זה אפילו עם רישום, עם במחשב, אני ראיתי במציאות, זה קשה מאוד לשלוט בדברים האלה, ואם אתה משאיר דברים מאוסרים ושאינם מאוסרים בלי רישום מדויק, זה יכול להיות פתח לקשיים, פתח לבעיות אחר כך. אז בכל אופן יש מצב של הפרשה בדרך של ברירה, הדין ידוע, אני קורא כאן בקטע ג' במקום מספר 12 את ההלכה של הרמב״ם, שותפות הגוי חייבת בתרומות ומעשרות. זאת אומרת, יש יין שהוא משותף לגוי וליהודי, או כאן מדובר על גורן, אז חייב בתרומות ומעשרות. למרות שזה לא כמו למשל בחור בהמה, ששותפות של הגוי מפקיעה את הקדושה כידוע. אז כאן חייבים. שורה שנייה, אם חלקו גדיש, הרי תבל וחולין מעורבים. זאת אומרת, לא חלקו את הקמה כשהשיבולים היו עוד מחוברות לקרקע, אלא חלקו את הגדיש. בכל כלח וכלח מחלקו של גויים, אז יש תבל בחולין מעורבים. זאת אומרת, כל כלח וכלח, כידוע מהחקירה הידועה, הרמב"ם כותב את זה מפורש, כל גרעין הוא משותף. אף על פי שמכאן הגוי בחיובה מדבריהם כמו שבאר. אז למעשה יש כאן דבר שהוא משותף, ואז יש בעיה שאתה אינך יכול להפריש, מפני שיש כאן תבל וחולין שהם מעורבים זה בזה, אלא רק בדרך של ברירה. ועל זה מאיר הרדווז, ואני בקטע 13, בסוף השורה הראשונה אומר הרדווז, כיוון דחיובה מדבריהם, עמי לא אמרים אני יש ברירה. זאת אומרת, למה אתה לא תגיד שיש ברירה? ומה שחלקו, זאת אומרת, היהודי לקח חלק אחד, והגוי לקח חלק שני, אז היהודי יפריש על שלו, וזה גמר לו, ושל הגוי יתברר, יגלה עם מזדל מפריע, שזה היה הכל הזה של הגוי. אז למה אתה לא אומר יש ברירה? מהרדווה, אז יש לומר, כיוון דאיתלו עיקר מן התורה, אף על גב דחיובה מדבריהם, לא אמרינן ברירה. זאת אומרת, היסוד הגדול, העיקר, המוכר, גם מהסוגיות וגם מהראשונים, שבדאורייתא אין ברירה, אבל בדרבנן יש ברירה. זאת אומרת, אני יכול להגיד שבדינים דרבנן זה בסדר. אתה יכול להגיד, טוב, הייתה כאן שותפות, שבכל גרעין וגרעין הייתה שותפות גם של יהודי וגם של גוי, אבל כיוון שזה לקח את זה וזה לקח את זה, אז עכשיו התברר, ברירה, התברר שזה של היהודי וזה של הגוי, וזה קדוש וזה לא קדוש, וזהו, ונגמר הסיפור. אז שואל הרדווה, אז כיוון שהיסוד הפסק שהגברה כבר מזכירה אותו שבדאורייתא אין אבל בדרבנן יש, למה הרמב״ם אומר בעניין הזה ששותפים שאין ברירה? אומר הרדווה, אז הוא לא היחיד שאומר את הדבר הזה, עד ימינו בעיקר החזוני שלחי עם הכיוון הזה, שבדרבנן אומרים יש ברירה רק בדבר שאין לו עיקר מן התורה, אבל לדבר שעיקרו מן התורה אתה לא יכול להגיד יש ברירה. אז נכון שההלכה למעשה אנחנו פוסקים שיש ברירה, לפי חלק מהפוסקים במקום שיש תרי דרבנן, יש תוספות שכך אומר, שבמקום שיש תרי דרבנן זה כבר נקרא, שכבר זה לא נקרא עיקר מן התורה, ולכן אתה עכשיו יכול להסתמך על דין ברירה. בכל אופן, הלכה למעשה, אנחנו באמת לא פעם משתמשים בדבר הזה, ואנחנו מפרישים על פי דרך של ברירה. אני יודע שבמיכל הזה יש כמות מסוימת כזאת, וכמות מסוימת כזאת, ואני אינני יכול, אין לי עכשיו יין, טבל, ודאי שאני יכול להפריש על כמות היין עברה. ושאתה לא, אתה אינך יודע כמה יש לך מכל המחלים שביקב, אתה אינך יודע מה יש לך כאן ומה יש לך כאן. ואז אתה צריך, אתה כן צריך לעשות חשבון. כן. אז אם כן, לא פשוט כל כך להסתמך על דין ברירה, ולכן הם משתמשים בזה, אבל זה לא פתרון קל ופשוט להגיד, טוב, אתה יכול הרבה ובסוף תעשה את החשבון. בגלל קוצר הזמן, אני רוצה להתעכב רק עוד על דבר אחד, וזה הנושא של הפרשת מעשר ראשון מעשר עני. אז כידוע שיש בעיה ידועה של לוויים, שאלה עם לוויים של היום שהם נקראים לוויים של חזקה, האם לוי יכול לקבל מעשר ראשון. הדבר הזה המהרית כבר מביא בקטע מספר 21, לא נקרא את הדברים בפנים, מביא את הדברים שלמעשה אנחנו פוסקים שאפשר על יסוד החזקה של לוי עולה לתורה שהוא יכול לקבל מעשר ראשון. שרי חזקה, אפילו לגבי מצוות חלה דאורייתא, אומר, אצל כהנים זה עובד, אז אין סיבה שזה לא יעבוד כך. חזון איש מערער על זה ואומר שכל זה היה נכון בזמן שהיו מעלים לקריאת התורה או לנשיאת כפיים רק על פי בדין, אבל מקום שאין בדין, אז אי אפשר להקפיד על הדבר הזה, ולכן באמת אלה שנהגו לפי החזון איש, אז נהגו שלא לתת מעשר ראשון, כי חזון איש גם אומר שיש בזה איזשהו זילותה, שאם אתה לוקח מעשר ראשון ואתה נותן את זה למי שהוא לא לוי, אין כאן מעשה של קדושה, ויש כאן זילותה, ועל כן לא היו מפרישים מעשר ראשון. בכל אופן, הרב זצ"ל גם מזכיר את הדבר הזה בקטע 23. בכל אופן, בוודאי שהיום רוב הפוסקים אומרים שצריך להפריש מעשר ראשון, וצריך לתת אותו ללוי, וצריך גם, מה שאולי לא ידוע כל כך, צריך, פחות לך תחילה, בוודאי נכון לעשות כך, לזכות על ידי אחר את המעשר. לא מספיק להגיד, טוב, נו, אז יש, קראתי שם, עשירית שבצד דרום הרי מעשר ראשון, והוא נותן את הערך שלו ללוי. עם הלוואה, בלי הלוואה של האחר. בכל אופן, צריך כאן לזכות על ידי אחר. עכשיו, איך מזכים? משיכה, הגבהה, אגב, קרקע, כל הדברים האלה מסובכים, אנשים רגילים גם אינם בקיאים מכל הקניינים. הדבר היותר פשוט שהוא חליפין, אז הרמב"ם מביא הלכה שאי אפשר לתת מתנות כהונה ולוויה על ידי חליפין, מפני שנתינה היא נתינה כתובה בהם, וחליפין זה דרך של מסחר ולא דרך של נתינה. ככה הרמב״ם כותב, אבל ההלכה הזאת כתבו שני האחרונים, הרב טיקוצ'ינסקי בספר ארץ ישראל, וגם כתב על זה גם רב שלמה זלמן, שאפשר היום להקנות על ידי קניין סודר, כי פעם הקניין סודר היה באמת מיוחד לחליפין, את הקניין היה נקנה ועובר מצד לצד. היום משתמשים בו רק לצורך מעשה הקניין, ואחר כך מחזירים את זה למקנה, ולכן הוא אומר שאין בזה זלזול, אין בזה דרך של קניין של מקח וממכר, הוא מותר להשתמש בחליפין, וזה דבר חשוב מאוד, כי אחרת קשה מאוד לבצע את ההקנייה של מעשר, גם מעשר ראשון, אחר כך גם לגבי מעשר עני. אפשר לעשות, אם יש שטר ובשטר דברים כתובים, אז זה בסדר. אבל ברגע שאין שטר ואנשים עושים הפרשה במיוחד ביקבים ביתיים, אנשים לא בקיים בהלכות האלה, והרבה יותר בקניין סדר הוא פשוט יותר. רק דבר אחרון, נזכיר, השאלה היא של חישוב ערך המעשר הראשון. אז עשירית, כשאנחנו אומרים תאומת מעשר, זו מאית. הדבר על ערך של מעשר ראשון, אז כאן מדובר כבר על לתת, בשנים שנדים מעשר עני, אז זו כמות גדולה מאוד. והרב זצ"ל בעצמו, במה שכתוב כאן, מביא שקשה מאוד לעמוד בדבר הזה, לתת עשירית 10%, ובשנה שיש גם מעשר ראשון ויש גם מעשר עני, נו, אז 20% מהיקב, אינני מאמין שיש יקב שהרווחים שלו מגיעים ל-20% מה... זה אולי כן, אני יודע. בכל אופן, זה משקל עצום מבחינה כלכלית. אז ישנו חישוב, בסוף זה גם הרב עזריאל אריאל כתב על זה שם באותו כרך, לפניו כתב, דיבר על זה רב שלום יזמן במדני ארץ, בנספחים בתרומות, שכיוון שלעני וללוי כדאי לקבל את ה... יין הזה או את תמורתו בלי שהוא צריך לעשות מאמצים, אפילו אם אתה, בין אם אתה נותן לו את זה במתנה, בין אם אתה נותן לו את זה כהלוואה ואחר כך מנקה מההלוואה, זה שווה לו. אז אתה בינתיים מטפל בזה. יש תוספתא שדברת על כך שמותר לאדם לקחת טיפול בהוצאות על מתנות כהונה או לוויה. כיוון שהוא יכול לקחת את הצורת, הוא יכול לקחת את זה מן הכהן והלוי. ועל כן מגיעים למסקנה שבחישוב כל ההוצאות של ימינו, אריזה וטיפול ושיווק וכן הלאה, ואם זה הלוואה, זה מדובר דברים נוספים, מגיעים לאחוז, זאת אומרת, מאית בסופו של דבר בסך הכל, ולא עשירית מתוך היבול של היקב. אז זה בהחלט, בלי פתרונות נוספים של שעת התחל, שגבי בוודאי, אבל זה בוודאי חישוב נקי והוא ברור ואמיתי, שאדם יכול לחשב שהוא נותן לא 10% ללוי, אלא נותן 1%. יכול להיות גם אחרי הבציר. אם עושים מראש, עושים מהלוואה. נכון, אבל גם אם אתה עושה את זה אחרי הבציר, אם הוא יצטרך להתחיל לאסוף בקבוקים וכלים בשביל להביא טון יין, אז ההוצאות שזה אדירות, זה לא פשוט, יש לו הרבה הוצאות. טוב, עד כאן, תודה רבה.